אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, מה נשמע? אתם ביואב על החדשות. אני יואב, והיום נדבר על האירועים במזרח ירושלים ובמיניאפוליס. הפעם קצת שונה, לא קומיקאי, אלא ראפר. ואחד שאני ממש, 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 ממש אוהב, מיכאל כהן.
ייי.
אפשר לקרוא לך כהנוב?
אפשר, כהנוב, לא כהנוב, זה כהנוב זה אחד השמות, כן.
אחד השמות, כמה שמות יש?
כהן, קוקו, מקריין, קנזו, הרבה שמות.
אצלי זה רק יואב וחמוד.
ויואב רבינוביץ'.
והרבינוביץ'.
והרבינוביץ',
ככה רציתי לקרוא, כבר נראה לי סיפרתי לפודקאסט במקום, הרבינוביץ'.
זה טוב מאוד, שזה לא ככה קראת לו.
לא? אני חושב שזה יכול לתפוס. שמעת את הרבינוביץ'?
הרבינוביץ' האחרון, כן, האמת שיש
את זה. הרבינוביץ' האחרון.
שמעת את הרבינוביץ' האחרון? וואי, זה טוב.
וואי, עכשיו ביאסת אותי שלא קוראים לנו ככה.
לא, יהיה עוד אחד.
רגע, לפני, אני חייב להגיד, קודם כל, זה שאתה פה, אני עכשיו, אני הולך להביך אותך, בשבילי זה לנצח את תל אביב.
וואו.
אתה צריך להבין, אני בתור חייל, פה בקריה, קודם כל, אני יודע שזה לא בסדר להביא את פול מקארטני ולדבר איתו על Meet the Beatles, אוקיי? צריך לדבר איתו על האלבום החדש. אבל אני, האלבום שלך, כשהייתי בצבא של גופני, כושר גופני,
כן, כהנת
מושל. אני התחרפנתי.
וואו.
ופעם ראיתי אותך ליד הקריה, ראיתי אותך באיבן וירול, אני ממש זוכר את זה, רואה את מיכאל כהן ברחוב ואומר, פאק, זה מיכאל כהן. ועכשיו, יואב החייל, תדע שיהיה לך פודקאסט תהיה גדול, ומיכאל כהן יהיה בפודקאסט.
לא סתם, גם יזמין את עצמו, פחות או יותר.
אתה לא צריך לספר את זה למאזינים.
תשמע, אני באמת, אני שומע אותך ועוקב אחריך, ואני אביך גם אותך בחזרה, שבאמת, אני פשוט מת על מה שאתה עושה, גם בקומדיה, גם באקטואליה, גם במה שביניהם, ותמיד כיף לשמוע אותך.
תודה, מיכאל.
כבוד לי להיות פה.
וואו, רום, אל תערוך את זה החוצה. בסדר גמור.
וכבוד גם לרום, שאנחנו הולכים way back.
רום האורך, רום עתיק.
Yeah.
כאילו המאזינים לא יודעים.
Yeah.
ורגע, אבל אני גם רוצה להבין ממך, כי אנחנו נפגשנו עכשיו במעלית.
נכון.
ואתה נראית, איך שיצאת משם, נראית כמו ההוא משתיקת הכבשים, קצת, חניבה לקטר, כן. עם המסכה הענקית הזאת על הפרצום.
כן, אני קיבלתי מדודה שלי מסכת N, לא יודע, זה...
זה ה-N95?
זה נראה לי ה-N95, אבל וואו. זה כאילו ה-9500.
אוקיי. Okay.
כאילו, זה כזה, באמת, לא רואים, אבל יש לזה באמת מין כיסוי גומי כזה. זה מהצד הפנימי שממש עושה את זה הרמטי כזה, וגומיות כאילו שנתפסות על הראש, לא על האוזניים, כאילו משהו מאוד כבד. אני...
אתה היפוכונדר.
אני לא כזה היפוכונדר, לא, בכלל לא, אני כזה, אני גרוע, אני אקראי, אני כאילו שוכח לשטוף ידיים, אבל לובש מסכה ממש כבדה, אני חולק ג'וינטים, אבל אני לא לוחץ ידיים, לא, כל מיני בלגנים.
אז יש בעיה להעביר לך את הג'וינט, אבל אין בעיה לחלוק איתך את הג'וינט.
כן, כן, זה העניין. אני פשוט, אני כאילו, אני אומר לעצמי, עכשיו אני פשוט במצב של אני מתנהג בחוסר זהירות, אבל נגעל כל הזמן. זה המצב.
זהו, לא ראיתי את הפרצוף שעשית כשתפחתי לך על הגב, זה היה גועל.
לא, זה גם היה סתם מבוכה, אני גם לא ידעתי. עכשיו כל מי שאתה פוגש, אתה לא יודע איך הוא, איך הוא רואה את זה, אתה בכלל מפחד כאילו...
אני מאוד, כשזה התחיל, אמרתי לעצמי, הנה, הפסיק המגע, אני לא אוהב מגע בגדול. למרות שאני יודע שנתתי לך את התפיחה הזאת על השכם שהרסה הכל. אבל, ואמרתי, הנה, זה מפסיק. נתחיל לעמוד בתור, נפסיק לגעת, רק קשר עין, זה הדבר האחרון שנשאר שהייתי שמח להתחמק ממנו, אבל לא, אנשים חזרו לחבק. הם חזרו לחבק ובגדול.
מיד, מיד חזרו. זה גם נהיה חיבוק כזה של, הלאה, סוף קורונה!
כן, זהו, בדיוק, עכשיו יש יותר.
זה כבר חיבוק גדול וזה, ובסדר.
על הפנים.
על הפנים, כמו המסכה. אוקיי, זה משנה. אתה הקומיקאי פה.
לא, שום דבר. אין, אבל אני כן רוצה להגיד לך את זה. בדרך כלל אני מביא לפה אנשים, כי אני רוצה לשמוע את עצמי. ואני רוצה אותם שהם ישבו והם ישמעו אותי מדבר.
נכון, זה הקטע, זה מגניב.
גם ככה הייתי בדייטים תמיד, זהו. אבל הפעם, האמת, הבאתי אותך לנושא שאני כבר יודע שיש לך מה להגיד עליו. גם מעניין אותי מאוד לשמוע אינפוטים שלך, אנחנו גם הולכים הרבה מחוץ לסייף זון שלי, לקומפורט זון, סליחה. סייף זון יש פה. אבל קומפורט זון, בדרך כלל זה מה שקורה בארץ. הפעם נדבר קצת גם על לא קצת, נדבר גם על ארצות הברית.
הברית, ארצות הברית.
ועכשיו, לפני זה, קודם כל, אתה גרת בארצות הברית.
אני גרתי שם לכמעט שנתיים, וגם אני כזה און אנוף, ויש לי משפחה שם, ואזרחות, וזה, אני כאילו, יש לי חיבור לארצות הברית בהחלט.
מגניב מאוד.
מאוד אוהב.
ואני עכשיו פה גם אחשוף משהו. אני אמרתי לך בהתחלה שנדבר על המהומות בארצות הברית, ואז אתה שאלת אותי, אתה יודע מה, לפני שאני אומר את זה. אני עובד באיזה תוכנית שקוראים לה מהצד השני, עם גיא זוהר. נכון. ושם אנחנו עוסקים גם בביקורת תקשורת. ודיברנו בינינו על הסיקור של המחאה בארצות הברית, של המקרה, מה שקרה לג'ורג' פלויד, שמיד נסביר על זה, לבין מה שקרה בארץ ליד חלק. נכון. שזה תושב מזרח ירושלים, שנורא על ידי שוטרים.
כן.
ואיך יש הרבה סיקור לאירוע של ג'ורג' פלויד, נכון, גם למחאה, אבל גם לאירוע עצמו, וכמה הוא לא פרופורציונלי ביחס לסיקור של יד חלק. ואז אני קורא לך לבוא לדבר על ג'ורג' פלויד, ואתה שואל אותי, אנחנו נדבר גם על יד חלק, כן. ואז אני מבין שאני נפלתי בדיוק לאותו מקום. ואתה לגמרי צדקת, ואנחנו לגמרי הולכים לדבר על שניהם, אבל אנחנו הולכים גם, אני חושב שיש לך גם איזושהי אמירה לגבי ההשוואה שעושים ביניהם, אנחנו נגיע לזה אחר כך, אבל אנחנו נדבר על שניהם, ואנחנו גם נדבר על האם נכון לדבר על שניהם.
נכון.
מאוד מודע לעצמו כל מה שקורה פה.
כן, מה לעשות.
כן, עכשיו הפעם זה נושאים קצת כבדים הפעם בניגוד לבדרך כלל, אבל אז אנחנו נתחיל קצת מהאירועים עצמם ונדבר עליהם אחר כך. אז אנחנו נתחיל בלדבר על האירוע של יד חלק בירושלים. עכשיו, בוא נבין. ביום שבת היה אירוע של ירי במזרח ירושלים. על זה אולי שמעתם. בן אדם בשם יד חלק נורא על ידי שוטרים שחשדו שהוא מחבל. ואנחנו עכשיו נדבר רק על האירוע הזה, כדי להבין מה קרה שם. יום שבת בבוקר, 6 בבוקר, מזרח ירושלים, מקום בשם ודי ג'וז, זה איזושהי שכונה, יד חלק, הוא אדם בן 32, אוטיסט בתפקוד גבוה. הוא הולך כל יום ב6 השנים האחרונות מוודי ג'וז לעיר העתיקה בירושלים, זה מרחק של קילומטר, למוסד שיקומי או מוסד חינוכי, אפשר לקרוא לו, הולך לבד. בדרך כל בוקר הוא נתקל שם בשוטרים. והיו צריכים להרגיל אותו, להכיר אותם, להבין שהוא לא צריך לפחד מהם. הוא הולך לפעמים עם טלפון, שאליו ההורים שלו מתקשרים אליו, והוא הולך עם מסמכים שאומרים שיש לו נכות. כדי שלמקרה ששוטר עוצר אותו, שהוא יוכל להביא לו את המסמך הזה ויראה. עכשיו מה שאני הולך להגיד זה, כפי שהתפרסם בתקשורת, ההבנה של מה שקרה שם. כמובן שיכול להיות שיש עדיין סתירות, אבל בגדול מה שקרה, זה שראו אותו קבוצה של שוטרים, מה שנקרא שוטרים כחולים, כלומר לא מגב, חשדו בו, כנראה בגלל הפלאפון שהיה לו ביד, חשדו שזה אקדח, משהו התריע בפניהם. הם התחילו לצעוק עליו ולרדוף אחריו, והוא ברח. כשההורים שלו טוענים שהוא ברח בגלל שהוא אוטיסט בתפקוד גבוה, שמפחד, הוא נבהל בדיוק, הוא נבהל מאנשים זרים. כן. הוא רואה שוטרים צועקים עליו והוא בורח. הם קראו בקשר למגבניקים שהיו שם, המגבניקים ראו אותו בורח, אנחנו כרגע יודעים על 2 בגדול, שהם רדפו אחריו, התחילו לירות לעברו, כנראה בשלב הזה כבר ירו לו ברגל, הוא נכנס לתוך איזשהו חדר אשפה, שם ראתה אותו מדריכה שלו מהמוסד החינוכי, היא נכנסה גם לחדר השפע, היא צעקה לשוטרים, הוא נכה, הוא צעק לשוטרים, אני איתה, ובכל זאת הם ירו בו. ועכשיו ירו שם בין 7 ל-8 יריות, 2 מתוכן כנראה, הן אלה שפגעו בו, ופגעו בו במרכז הגוף, כלומר שזה היה יכול להיות ירי כדי להרוג. יש עכשיו גם, יש סתירה בחקירה בין שני החיילים, ובשני השוטרים אגב, המפקד טוען שהוא ירה לאוויר ואמר לה, כפוף שלו לא לראות, הכפוף שלו אומר, אני לא שמעתי אותו אומר שאני לא ירה, ובדיוק, ויריתי. ועכשיו יש את הסיטואציה האומללה מאוד הזאת. שהפעם אין בכלל שאלה לגבי העובדה שהיה פה זיהוי לא נכון.
כן. לא, ותרשה לי גם להגיד שאגב, כל מה שאתה מספר עכשיו זה דברים שאני נגיד פרטים שאני הרבה פחות מעורה בהם, כאילו...
אני חושב שכולם לא מעורים בהם.
זה גם תוצאה, אני חושב, באמת, מהשיח פה, שבסופו של דבר, אפילו אלה שמדברים על המוות של איאד חלאק, לא, כאילו, פשוט יודעים ש... מת עוד פלסטיני. בדיוק. אתה מבין מה אני אומר? זה אפילו לא יודעים בדיוק כאילו איך זה קרה ומה בדיוק קרה שם. אז זה...
עכשיו, באותו יום גם אני זוכר, האמת שגם הראינו את זה בתוכנית מהצד השני, ישר התפרסם בטוויטר ובפייסבוק סרטון כביכול מאותו אירוע, שבו מראים חיילי מג"ב יורים במחבל. זה היה אירוע ממחבל אמיתי, אגב. אבל פיצו את זה כמובן, כלומר, ישר הייתה שם איזה מיסאינפורמציה, דיסאינפורמציה. סיטואציה מאוד מאוד קשה, וכמובן עולה השאלה, איך היינו, כמובן אם זה היה יהודי, איזה מקום זה היה מקבל.
ברור.
וזהו.
כן, זה השאלה שעולה הרבה, אני כאילו תוהה אם להתחיל להיכנס לזה כבר.
אני אגיד לך מה, מישהו אמר לי שזה בעידן שלא קורונה זה היה פותח מהדורות. ואני אמרתי לו, בדיוק, אני אמרתי לו שלדעתי, כל עוד לא מדובר ביהודי, זה לא יפתח מהדורות.
לא, ממש לא. הוא אפילו גם, אם הוא היה ערבי ישראלי, אולי...
אגב, בואו נציין, הוא תושב, זה אולי טיפה איזושהי דקות ששווה רק רגע להסביר אותה, יש לנו ערבים מזרחי ירושלים, ישראל,
כן.
ויש לנו פלסטינים. במזרח ירושלים יש מצב קצת שונה, שבו... השתלטנו על השטח, סיפחנו, כן. שתקרא לזה ב-67, ולערבים שם יש תושבות.
אוקיי. אני חושב אבל שבתודעה הכללית בארץ, מזרח ירושלים עדיין נחשב יותר השטחים מאשר נכון. כאילו זה.
אבל הירי עצמו היה בעיר העתיקה. הירי היה בעיר העתיקה. עכשיו ששוב, זה מקום שיש בו כל הזמן פיגועים.
כן.
אבל זה ממש... זה העיר העתיקה.
כן.
זה אזור בעייתי, אבל הוא הרדקור.
אני חושב שעדיין, בתפיסה, שוב, גם אם זה היה קורה בכפר ערבי, בטח לא היו מדברים על זה המון, אבל...
אם זה היה קורה בכפר ערבי, לא היו מדברים על זה בכלל.
כנראה בכלל, כן, כנראה בכלל. אולי בעצם זה מה שדווקא זה שקרה במזרח ירושלים, זה הגביר לזה טיפה, אבל אין ספק שבכל מקרה, זה מסוג האירועים, שגם אם אתה מזדעזע מהם, אתה כבר מתחיל... ככה להעביר אותם מעלה בסדר היום. אז כאילו, אני חושב שפשוט מהדורות החדשות החמדניות לא מעוניינות לפתוח את זה, כי זה מורים שזה לא מעניין אף אחד כל כך.
זהו, אז אני חושב, הפעם כן היה כיסוי, אני כן רוצה להגיד, היה כיסוי. השאלה היא כמובן, מה הגודל שניתן לו, ובאיזה, קוראים לזה ליינאפ, באיזה שלב הוא היה במהדורות. אבל כיסוי היה, זה גם כוסה בכל הערוצים, אבל אז לא נשחרר, אבל...
השאלה גם, איך מכסים את זה הלאה?
נכון.
כי הרי עכשיו מתחיל תהליך של משפט, של זה,
החקירה,
של חקירה,
נכון.
סליחה.
לא, לא, כאילו, מאחוז, גם.
ואולי משפט, מקווים. אז העניין הוא כמה ממשיכים לספר את הסיפור הזה. כי זה שזה עכשיו הדיבור של השבוע, סבבה. אבל האופן שבו זה פשוט נשטף הלאה, זה גם חלק מהבעיה.
אולי גם חלק מהתגובות של הפוליטיקאים. נגיד, באותו יום, אני נגיד... היה איזשהו ציוץ של יאיר לפיד. יאיר לפיד ישר צייץ שהוא מצר על המוות, אני לא מצטט פה במדויק, ושזה לא דרכנו. אני ראיתי את זה כאיזשהו ציוץ מאוד אופטימי, כי אמרתי לעצמי, אני לא ראיתי את יאיר לפיד, כשיש פלסטיני, או תושב מזרח ירושלים, שנהרג על ידי המשטרה, אני חושב שאוטומטית הפוליטיקאים יגבו את המשטרה בלי לחשוב בכלל. ופה לא היה גיבוי אוטומטי. אבל חבר ערבי אמר לי, שהוא רואה בזה כהתנערות מוחלטת. כלהפך, שברגע שהורגים אוטיסט, הוא ציפה לאמירה הרבה יותר חריפה.
אבל בסופו של דבר, ההתנערות הזאת שהוא מצפה לה, אני חושב, זה שיקום פוליטיקאי ויגיד, יש בעיה אמיתית בכרוניקה של הכיבוש.
כן.
וזה,
לא, לא בטוח.
ומה שיאיר לפיד מנסה להגיד, זה התפוחים הלא טובים, זה הסבים השוטים, אנחנו לא, זה האופסי שקורה לנו, זה לא מה שאנחנו מתכוונים לעשות מאחור. שם. וזה דווקא יחסית נקודות קלות, כאילו, אני חושב.
מה זאת אומרת קלות?
כל פוליטיקאי, גם ביבי, גם לא משנה, כל פוליטיקאי מהצד הכי ימני של המפה יכול להגיד, זה מזעזע, זה היה לו במקום, אבל זו לא דרכנו.
100%.
לא משנה מי זה.
נכון. עכשיו נעבור רגע לדבר על ג'ורג' פלויד.
כן.
עכשיו, ג'ורג' פלויד, למה מראש בכלל אנחנו עושים את ההקבלה, חוץ מזה שהייתה פה איזושהי סיטואציה שבה חף מפשע נהרג על ידי המשטרה, גם כמובן ישר עולה השאלה, למה פה אין מאומות, אנחנו לא נדון בה, אבל למה פה אין מאומות ושם יש מאומות. אז בואו נדבר רגע על מה שקרה עם ג'ורג' פלויד. עכשיו, אני מתאר שכל המאזינים שלנו יודעים כבר שיש מאומות בארצות הברית,
כן.
וכל המאזינים גם אולי ראו את הסרטון. אתה ראית את הסרטון?
אני לא מעניין אותי הפרטים, הגרפים, הקשים, כאילו...
אנחנו הולכים לדבר עליהם קצת.
לא, אני שמעתי עליהם, אני יודע שזה, כמה זמן זה היה, אני קראתי את הניתוח של אחרי המוות, אני כאילו קצת כזה נשאבתי בטוויטר, כי יש לי בטוויטר הרבה כאילו חברים מארצות הברית, ואני די מחובר למה שנקרא בלק טוויטר, שזה כזה...
מה זה בלק טוויטר?
זה מין הבועת הטוויטר של האפרו-אמריקאים, שמין הסתם היא הרבה סביב התרבות, אבל גם הרבה סביב פוליטיקה ושאר דברים, ואתה רואה שם הרבה מההלך רוח. אני מקבל את הצד המאוד מאוד שמאלי של המפה, אני חושב שזה גם לא אי אפשר לצבוע אותם רק לפי זה, אבל...
רגע, ראפרים אפרו-אמריקאים בארצות הברית הם מאוד מאוד שמאליים? היית מגדיר את זה ככה?
הראפרים הם דווקא לא, אני מדבר על כל הדיבור הזה של באמת הדיבור הטוויטרי השחור, כאילו של הקהילה האפרו-אמריקאית. זה דיבור מאוד אקטיביסטי, מאוד סוציאליסטי, מאוד זה. הראפרים עצמם לא כל כך מדברים. זה לא שאני עוקב רק אחרי ראפרים. זה כל מיני אנשים שם, זה מארגנים קהילתיים, זה לייבלים, מנהלים, מפיקים, כל מיני כאלה אנשים בתעשייה, וגם בכלל אנשים שגרים שם. והראפרים עצמם הם איזה שהם דמויות שלפעמים מתלוננים שהם לא מדברים, לפעמים מתלוננים שהם כן מדברים. חלקם באמת מאוד פעילים, יש לך כל מיני ג'יי-זי שעובדים שם במחשכים ומממנים כל מיני...
אבל זה במחשכים?
יחסית, לא כאילו מדברים עליהם, אבל ג'יי-זי לא כותב על עצמו.
לא כותב על עצמו, מה זה אומר על עצמו?
הוא לא יכתוב, היי חבר'ה, היום תרמנו ככה וככה וזה, אבל מישהו יכתוב ג'יי-זי וזה...
אוקיי.
זה כזה. מצד שני, יש לך כאילו באמת חבר'ה שאתה מצלמים את עצמם, יוצאים לדבר, יוצאים וברחובות וזה, ויש לך... יש הרבה עניין של כאילו, איפה אתם עכשיו, כאילו, לגבי כל מיני ראפרים שככה באמת לא, 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 לא מכניסים הרבה אג'נדה פוליטית לדברים שלהם.
רגע, אני רוצה, אז אני ממש רוצה שאנחנו נמשיך מהנקודה הזאת. אני רגע אדבר על מה שקרה לג'ורג' פלויד.
כן, כן, ואז, סליחה. כן,
לא, לא, אל תתנצל, אתה אומר דברים מאוד מעניינים וחשובים. כן. אז אני רוצה שנחזור בדיוק לנקודה הזאת שאמרת על... למה הם לא מדברים.
כן.
אוקיי?
אוקיי.
אז בואו נדבר שנייה על ג'ורג' פלויד, ונחזור לזה. ג'ורג' פלויד היה, הוא, כן, הוא היה, הוא היה גבר בן 46, במקור מטקסס, מאבטח במועדון במיניאפוליס, הוא איבד את העבודה בגלל קורונה, ויום אחד הוא הלך למקולת, הוא קנה סיגריות בשטר של 20 דולר, שהמוכרים התלוננו שהוא מזויף. בהתחלה המוכרים יצאו לרכב שלו, כדי, הוא היה ברכב ליד המקולת, הם ניגשו אליו כדי לבקש את הסיגרות בחזרה, הם לא קיבלו, התקשרו למשטרה, ואמרו שהם כנראה קיבלו שטר מזויף. כשבדיעבד גם אומר המוכר, אני לא רציתי בכלל לעשות את השיחה הזאת, אבל המנהלים שלי מכריחים אותי לנהל אותם. כמה דקות אחר כך הגיעה המשטרה, הוציאה את ג'ורג' פלויד מהרכב, עזקה אותו, הצמידה אותו לקיר, 6 דקות, כל מה שאני אומר עכשיו אגב מבוסס על התחקיר שעשו ניו יורק טיימס, שהם פרסמו היום. הם הצמידו אותו לקיר, 6 דקות אחר כך הם לקחו אותו, ניסו להכניס אותו לרכב המשטרה, הוא נשכב על הקרקע, הוא סירב להיכנס לאוטו, טען שהוא קלסטרופוב לפי אחת העדויות, ולאורך כל הזמן הזה מגיעות סך הכל 3 ניידות. 3 ניידות. בניידת השלישית יש את השוטר שובין, שהוא השוטר שבסוף זה מפורסם, שהוא השוטר שדרך עליו, שיש נגדו 17 תלונות, הוא היה מעורב בתקרית ירי קטלנית, למרות שאני חייב להודות, אלה פרטים שהניו יורק טיימס מספרים, אני לא יודע אם 17 תלונות זה הרבה, זה נשמע הרבה.
זה נשמע
אבל לא אני, מעט. אבל אני לא יודע כמה תלונות מקבל שוטר במיניאפוליס. הם ניסו להכניס אותו לאוטו, הוא שוב סירב, ואז הם הצמידו אותו לרצפה, ושם זה באמת תמונה שהיא לא רואים אותה בסרטון, יש פשוט 3 שוטרים עליו. אחד על הרגליים, אחד כן. על הגב, ואחד על הצוואר.
עם הברך על הצוואר.
בדיוק. עכשיו, זו סיטואציה לדעתי שהיא לעולם המערבי, שהוא לא ארצות הברית, אני שוב, אני לא יודע איך מרגישים באירופה. פה בארץ, עם כל הבלגנים שיש לנו, זה נראה משוגע.
כן.
שכל כך הרבה שוטרים משתלטים על בן אדם אחד. כאילו, האגרסיביות הזאת של המשטרה בארצות הברית היא, כן. היא מדהימה, וזה גם משהו שיוצא לנו לדעתי. יצא לך לראות משהו כזה כשהיית בארצות הברית?
לא, לא ראיתי. היה לי רגע אחד שככה הייתי עם כמה חבר'ה ועשו לנו טריק המשטרה שם של כאילו לקפוץ עלינו, להדליק עלינו פנסים ולראות מי בורח.
וואו.
ופשוט כזה עמדנו שם ולא ברחנו, אז הם פשוט הלכו. Okay. אבל זה היה כזה, היי גאי, ככה, כאילו במין בו כזה, ופשוט הלכו. אבל לא, אני מן הסתם, אני כן חוויתי מה זה white privilege שהייתי שם. זאת אומרת, עצרו אותי פעם, ולא היה לי רישיונות, כאילו, okay. ושחררו אותי. שלפתי את המבטא הישראלי.
אה, באמת?
כן, וישר כזה שחררו אותי, וזה קלטתי, והיו לי כל הסיטואציה ששמעתי, בוא, האם הייתי שחור, כאילו, זה הנגמר אחרת עכשיו, בטוח.
רגע, אתה שם היית הרבה, סליחה שאני שואל את זה ככה, אבל היית שם מוקף בסוף באפרו-אמריקאים?
כן, כאילו לא כל הזמן, וזה לא היה באיזה קטע של בכוונה, אבל יצא שבאמת הכרתי הרבה אנשים, ויש לי שם לא מעט חברים שהם אפרו-אמריקאים.
כי אני נגיד ראיתי פוסט של ליטל דיקי. ליטל דיקי, ראפר, שעכשיו יצא לו גם סדרה מצוינת לדעתי בשם דייב. לא רוצה לקרוא לו ראפר היטולי, כל הסדרה הוא אומר שהוא לא קומיקאי, אבל
הוא ראפר היטולי.
אוקיי, מאה. והוא ממש כתב לאור המאומות האלה, שוב, אני לא יודע אם באיחור או בזמן, או אם הוא עמד בכל הכללים, אבל הוא כתב על כמה שהוא, ברגע שהוא התחיל להסתובב שם עם שחור, שהוא גדל באיזושהי שכונה לבנה, וברגע שהוא התחיל להסתובב עם שחורים, הוא פתאום מבין כמה הוא לא מבין. וכמה בשבילם, בעיניים שלהם, זה נראה יומיומי, כלומר, הגזענות של המשטרה היא ברורה, אין בכלל שאלה.
כן. אני חושב שבאופן כללי, וזה גם קצת מוביל למה שאנחנו, למה שאני עושה פה אצלך.
כן.
הרבה אנשים שפעילים במוזיקה שחורה שהם לבנים, למשל אני, למשל ליל דיקי. אני חושב שהדבר הזה הוא עוד איזושהי, אני עוד כאילו מחשיב את עצמי בצד המודע, ושדואג לעקוב, ודואג אפילו כאילו לנסות לחשוב מה הוא יכול לעשות, אבל עדיין אתה רק מגלה יותר ויותר כמה אתה רחוק מהחוויה התרבותית של האנשים שאתה כל כך מעריץ ושואב מהם, וכאילו מחשיב את עצמך ככה חלק מהעולם הזה.
כלומר, שבסוף
אתה מבין שעדיין יש הפרדה מאוד גדולה, כאילו, בינך לביניהם.
אתה יודע מה זה מזכיר לי עכשיו פתאום, אני נזכר, הרי קומן, כשאובמה נבחר, הרי הייתה איזושהי הרגשה, או תקווה, היה הופ, הוא באמת יצר הופ, שהרי זה כן ישנה משהו. עכשיו, יכול להיות גם שמשהו השתנה, אתה יודע, עם סופרים אחוזים וכאלה, אני לא יודע מה. אבל מה שהדהים אותי בוושינגטון, אני מדבר כבר לפני 10 שנים זה היה, זה שהיה איש שחור בבית הלבן, ואני הייתי בוושינגטון באותה תקופה, כאילו, באתי סתם, לטיול. ואז נכנסתי לסניף מקדונלדס, והסניף מקדונלדס היו בו 8 עובדים, כולם שחורים, חוץ מהמנהל. וכאילו אמרתי לעצמי, מה שחשוב זה לא הנשיא, ברור. אם הוא שחור או לבן, זה המנהל של מקדונלדס.
זה רק, זה עניין רק קוסמטי, וגם אני ראיתי עכשיו איזה רעיון עם קורנל ווסט, אתה יודע מי זה, לא. הוא כזה דוקטור כזה, אקדמאי, אפרו-אמריקאי מאוד כזה בכיר, ואקטיביסט וזה, והוא התראיין והוא אמר, שימו לב שתנועת Black Lives Matter, שעכשיו מובילה את הרבה מהמאבק הזה, והוקמה בעקבות הרבה סרטונים לפני ג'ורג' פלויד, אגב, שרצו של הרג לא מוצדק של אנשים שחורים, צעירים, נשים. הגוף הזה הוקם בתקופת אובמה.
כן, נכון.
Black Lives Matter הוקם בתקופת אובמה. זאת אומרת, זה היה השיא שגרם לתנועה חדשה לקום, כשהיה נשיא שחור. זה רק מראה את הפער, ואני חושב שזה גם הרבה מה שהם מוכרים נגדו, זה מעין הצביעות הזאת והדו-פרצופיות הזאת של החברה הזאת. זאת אומרת, אני חושב שהרבה מהם רואים במישהו כמו אובמה, כאילו הממסד הלבן הוא נותן אותו כמעין פרס, על התנהגות טובה, אבל בעצם רוב הקהילה ורוב האוכלוסייה הזאת עדיין מדוקת ומוחלשת וכאילו.
אז השאלה שלי, ואני יודע שאנחנו, השיחה פשוט מובילה אותי כל מיני למקומות האלה. השאלה שלי, אתה חושב שאם זה היה עכשיו אובמה, או יותר נכון, האם טראמפ זה חלק מהסיבות, נגיד עכשיו שיש מחאות אלימות? כלומר, אם דבר כזה היה קורה בזמן עובדה,
אני חושב שכן. אני חושב שכי טראמפ הוא פשוט כל יום, הוא נותן להם תחושה של ייאוש. של אין בכלל, שזה רק מדרדר, שאין בכלל עם מי לדבר, ושזה רק מחמיר ומחריף, וכאילו זה הולך לאבדון. אז אתה משלב את זה עם ההבטלה שלהם מהקורונה, והזעם שמצטבר גם ככה, כאילו.
כלומר, Black Lives Matter הוקמה כתנועה בתקופת אובמה, אבל כדי שהיא תהפוך למחאה, ושהמחאה שלה גם תהפוך לאלימה, לאו דווקא של התנועה, אלא המחאה כמחאה, זה בתקופת טראמפ.
אני חושב שטראמפ זה פשוט באמת, כשטראמפ נבחר, תראה, אם אחרי אובמה זה היה כבר כזה סיבוב, שבעצם אני חושב שאולי, שוב, אני מה זה לא רוצה לדבר בשמם, כן, אבל אני חושב שזה אולי נתפס גם כמעין, כאילו אמריקה אמרה להם, חבר'ה.
מה שנקרא בקלש, לא?
בקלש, אנדו. כן. עושים לכם אנדו לכל האובמה הזה שלכם, היה נחמד, אבל בואו עכשיו קבלו זובור לפרצוף, וקבלו את טראמפ. ואני חושב שהם רואים את זה. כאילו, וזה מראה להם שאמריקה זאת אמריקה, לא משנה מה.
אוקיי, אז בואו נסגור רגע את הסיפור עם ג'ורג' פלויד, ואז יש לי שאלה ישר אחר כך. מה שקרה עם ג'ורג' פלויד בסוף, זה שהשוטר שובין, הוא... הצמיד אותו לרצפה, השתלט עליו עם הברך על הצבא. בחמש דקות הראשונות, וזה הכל ממש מצולם, חמש דקות ראשונות, 16 פעמים ספרו בניו יורק טיימס, את ג'ורג' פלויד אומר לו, אני לא יכול לנשום.
כן.
וזה בזמן שחלק מהזמן גם יש עליו עוד שוטרים שמפעילים לו לחץ על החזה והרגליים. בשלב מסוים הוא מאבד הכרה ומפסיק להגיב, והשוטר ממשיך במשך עוד כמעט שלוש דקות, לשבת עליו, והם מפסיקים רק ברגע שהחובשים מגיעים, והחובשים רוצים גישה לגוף. ואז הם מגיעים. עכשיו, תוך כדי השוטרים גם הזמינו חובשים וזה, אבל פיזית הם לא ירדו ממנו. הוא לא ירד ממנו, השובין הזה. טוב, אחרי שהסרטונים האלה מתפרסמים, מתחילה המחאה, בהתחלה במיניאפוליס, ואז היא מתפשטת לשאר ארצות הברית. אני חושב שהמוקדים המרכזיים הם בערים הגדולות, שזה לוס אנג'לס וניו יורק ופילדלפיה, אבל זה ממש יש ב-50 states, ויש
כל כבר... כל מדינה, כן.
כן, והבנתי שה-National Guard, שזה כאילו הכוח הפדרלי בארצות הברית, נכנס להמון מדינות כדי...
יש לי חברים ב-LA שבאמת, הם בסנטה מוניקה, לא תגיד עכשיו.
מה זה אומר סנטה מוניקה?
סנטה מוניקה זה עיר קטנה בתוך LA, כאילו שהיא ממש איפה שהכל סבבה, וכולם לבנים ועשירים ונחמד, ויש שם טנקים או ג'יפים ומשוריינים ובלגנים.
וואלה.
כאילו...
לא, טנקים לא נראה לי.
טנקים לא, סליחה. אוקיי? לא אמרתי
שטנק. גם, לא, כי גם היה סרט על טנק שהוא גם היה פייק.
לא, לא, אוקיי. לא, אין טנקים, אבל יש משוריינים ויש אוקיי. צבא ויש
לא,
כאילו...
גם צבא אני לא חושב שהכניסו.
National Guard.
נכון, לא, היה, אתה צודק, היה מיליטרי פוליס.
כן,
נכון.
זה איפשהו כאילו בדרך, אתה יודע, זה...
עכשיו, ואז אני רוצה לשאול אותך על מה שכתבת באינסטגרם.
כן.
ואתה דיברת על ההשוואה שעושים בנייד חלק לג'ורג' פלויד. אני אפילו לא רוצה לתת פה את התמה. תסביר לי רגע מה אתה רוצה להגיד על זה. או מה אמרת על זה באינסטגרם.
אוקיי, אני חושב שכאילו היה לי על זה הרבה שיחות עם חברים וזה, בוואטסאפ וכאלה, וקומנטים בפייסבוק וזה. אתה יודע שבדודה שלי זאת נווה דרומי?
לא, נכון. הצופים שלנו לא יודעים מי זאת, אבל וואו.
תערכו את זה אולי.
נו, היא כתבה על זה היום מאמר.
אני יודע, אני יודע.
היא כתבה מאמר שזה, אוקיי, אני רק אסכם. אני אסכם לצופים, זה לא אותו דבר.
כן.
לפלסטינים יש מאבק לאומי נגדנו, ולשחורים אין, הם רוצים להיות חלק מהחברה האמריקאית, בגדול.
אני מת עליה, ואני לא מסכים איתה כמעט אף פעם, וגם כאן אני חייב גם לחדד שהיא גם אמרה שזה גם איפשהו, יש להם הרבה יותר אחריות על מצבם, ככה היא אמרה.
לפלסטינים.
לפלסטינים, כמובן.
אוקיי, אני כבר חייב רגע לסייג אבל, שיש פה שני מקרים ספציפיים פשוט. כלומר, שבסוף אתה יכול להכיל על הפלסטינים מה שאתה רוצה, ואגב, יש הרבה מזה שאני אסכים איתו.
כן.
אבל על האוטיסט שנהרג, על יד חלק...
לא, זה ברור. אני חושב אבל ששוב, כולם מבודדים את המקרה הזה. כל מי שגם נווה דרומי כפול 100 יגידו שזה ספציפית היה לא בסדר. אבל הם יגידו שלא צריך להחמיר בעונש עם החיילים. אתה מבין?
כן.
וזה העניין. העניין הזה של כאילו איפה מגיעה האחריות ועד כמה היא מגיעה בתור אלה ששולטים שם.
אז למה אתה לא רוצה להשוות בין שני האירועים?
אני בכל זאת לא רוצה להשוות. כי באמת, בסופו של דבר, אני הרגשתי, תראה, הדבר הראשון שכתבתי על הדבר הזה, זה היה באמת מתוקף היותי אמן היפ-הופ. זה היה לי מאוד חשוב לא להיות בשקט, כמישהו שכל הזמן חי את התרבות הזאת וצורך אותה ומפרסם אותה וכאילו גם בעצם מתפרנס ממנה, אבל ברגע שבעצם זה נהיה מכוער ומגיל ולא יפה, לא לדבר ולא להתייחס.
אוקיי.
אז...
אני רוצה לתת לך פה רק איזשהו אינפוט. אני רואה המון אנשים שאני מכיר שהם לא אמני היפ-הופ, ששינו נגיד, בוא נסביר רגע למאזינים, שיש את ה...
התמונה השחורה.
בדיוק, שמשתמשים ב-Black Lives Matter, והם העלו את זה, והם גם העלו אחר כך את התיקון שלא לתייג Black Lives Matter, שזה גם איזה משהו שעשו... לא ניכנס לזה, אבל ממש נכנסו לשיח, ופה זה נראה לי מצחיק, זה נראה לי, אני עושה השוואה לא נעימה, אבל זה נראה לי כמו ישראלים שחוגגים חג מולד. אתה מבין מה אני אומר?
כן, אבל זה דווקא לא נכון, כי אני חושב שמי שבסופו של דבר יש פה בעיה עולמית, ולא סתם זה גם מצית מחאות בכל העולם. יש פה עניין, הדבר הזה מזכיר לכל אחד בכל העולם המערבי לפחות, משהו שהוא מכיר מהבית. וגם לנו זה מזכיר, גם אם אתה לא רוצה להשוות את זה לשטחים, אתה יכול להשוות את זה למחאת האתיופים בארץ, או בכלל לכל מיני מקרים של אלימות משטרתית שיש כאן. אבל שוב, אני רוצה להסיט את זה אל השחורים בחזרה, זה העניין, שנורא קל לנו בתור לבנים להגיד גזענות באופן כללי, אלימות משטרתית באופן כללי, דורסנות של האדם הלבן באופן כללי, אבל בוא רגע נדבר על אנשים בצבע שחור, יוצאי אפריקה והסיפור שלהם, כי זה על זה. אני חושב שקודם כל זה על זה, לפחות. ומגיע להם גם שלא יחטפו את זה מהם. מגיע להם שלא מיד יערבבו את זה עם עוד מאבקים ועוד דברים, שכמה שהם חשובים ובאמת מאוד חשובים, זה לא בדיוק אותו דבר. וזה בדיוק מה שכתבתי אחר כך באינסטגרם, כי באמת אחרי שכתבתי על העניין הזה על ג'ורג' פלויד ועל איך שאני כאמן היפ-הופ רוצה לפחות ככה להעלות את המודעות כלפי העניינים האלה שקורים בארצות הברית, אז אחר כך גם התחלתי לחשוב על יד חלק ואמרתי רגע, אבל אתה ישראלי, אתה צריך גם להתייחס למה שקורה כאן ויש את הדבר הזה, הכל מול עצמי, אף אחד לא דורש את זה ממני.
אבל זה נשאר, אוקיי. אבל אתה נותן פה דין וחשבון, אני אוהב את זה.
אבל אני מרגיש שזה, ואז אני אומר, אוקיי, והתחלתי לחשוב על זה. באמת, אמרתי לעצמי, יש משהו שהוא, יש כמובן את מה שזה מזכיר, שזה דומה, שזה באמת התחושה הזאת של אנשים שמתים ולאף אחד לא אכפת בגלל שהם ממיעוט, ושיש איזושהי תחושה של מערכת שמרוויחה מזה, שמשמרת את זה, שעושה הבדלים בין דם לדם. מצד שני, אי אפשר להשוות בין שוטר שדרך למישהו על הראש, על הצוואר, 9 דקות באמצע רחוב רגיל לאזרח כביכול רגיל בעיר, לשוטר מג"ב שטעה בזיהוי בעיר שהיא לב של סכסוך לאומי ושבאמת כאילו כל כמה זמן קורה שם פיגוע וצריך להיות נורא לחשוד וזה, אז זה כאילו יותר מורכב. אני לא אומר שזה מן הסתם מוריד
להשמע, בדיוק,
לא, אבל הכל... טכנית זו סיטואציה אחרת.
למרות שיכולים לבוא אליך ולהגיד לך בדיוק הפוך, הם יגידו לך... השוטרים באמריקה מפחדים משחורים. הם יביאו לך סטטיסטיקות גזעניות ונכונות. ועל מזרח ירושלים יגידו לך, הסיבה שיש לך את המחבלים, זה כי ככה המשטרה מתייחסת אליהם. הנה, תראה, עכשיו ירו באוטיסט, ברור שהם ידקרו אותך אחר כך.
נכון, אבל בסופו של דבר, אני מסתכל, אני רואה את ההבדלים קודם כל בחיילים מול שוטרים.
אוקיי.
ומה שלנו יש, שזה איזשהו יצור כלאיים, לא ברור. וזה בעצם מה שהכיבוש עושה לנו, הוא הופך את הצבא שלנו לשוטרים.
אוקיי.
וברגע שזה קורה, אז חוקי המלחמה מתערבבים עם חוקי השיטור.
100%. כלומר, החיילי מג"ב האלה, שהם רואים ערבים, בכלל לא חושבים שהם צריכים לשרת אותו.
הם חושבים שהוא עוין. הם כרגע בשטח עוין.
כן.
ובהרבה מקרים אתה באמת, אתה לא יכול להאשים אותם. שוב, אני חושב שכן יש מקום לקחת יותר אחריות, ויותר להעניש, ויותר לוודא שדברים כאלה לא יקרו, ולתת דין וחשבון על חפים מפשע שנהרגים. אבל הסיטואציה היא לא אותה סיטואציה, כי בארצות הברית זה כאילו, אין באמת שום סיבה, לא משנה כמה הוא מפחד, באותו רגע אין שום סיבה כאילו להרוג בן אדם. שוב, אלא אם כן יש סכנה ברורה לחיים שלו.
אני חושב שאגב, אחת הסיבות שהפעם הייתה מחאה מאוד גדולה, בניגוד למקרים קודמים, זה אולי קשור לטראמפ, אבל זה גם קשור לזה שהיה סרטון שפשוט רואים רואים את הרצח.
ברור שזה בגלל הסרטון, ברור. זה לא רק בגלל, טראמפ זה רק אחד הדברים שבאמת גורמים לתחילת הייאוש. הסרטון הזה ספציפית הוא פשוט יצר איזשהו מומנטום גדול, כי הוא באמת היה אחד המזעזעים, וגם לא היה אפשר אפילו להמציא עליו תירוצים של רגע מה קרה לפני, מה קרה אחרי, מה הוא אמר לו, מה זה, זה, זה. זה היה מאוד מאוד קלין קאט.
אני חושב שאם פה, אם הפעם היה סרטון של מה שקרה בחדר השפע, יכול להיות שגם פה הייתה מחאה...
אני לא חושב, אני לא חושב, כי אנחנו מסתכלים על ה... אנחנו מסתכלים על חיילי צהל בתור הילדים שלנו, זה לא כמו שוטר שהוא 17 שנה שוטר.
אבל נגיד, כשאלאור עזריה עשה את זה, עכשיו, אלאור עזריה זה מקרה אחר, אלאור עזריה מצד אחד... רק בדם קר, מצד שני זה היה מחבל. זה בכלל לא הסיטואציה כמו פה, אבל עצם זה שהיה את הסרטון, הוא התחיל לגרום לאנשים לשאול. לשאול האם הוא הילד שלנו.
נכון, נכון.
עכשיו, היו אנשים שהייתה להם תשובה שכן, אבל גם היו אנשים שלא.
נכון, זה גרם לאיזשהו שבר, אבל עדיין אני חושב שיש איזושהי תחושה בארץ שבאמת אי אפשר... אני חושב שזה משהו שמפחדים להתחיל... לטפל בו, כי זה לא ייגמר. אתה מבין? אז כאילו אומרים, אין מה לעשות, חוקי המלחמה, זה ככה זה פה, וזה עצוב נורא, וגם אני עכשיו שכתבתי את זה, אז הרבה אנשים כתבו לי שהם מסכימים איתי, אבל אחד כתב, עם כמה שזה נורא וזה זה, לא צריך לבוא בטענות משמעתיות, והאוכלוסייה שם צריכה להיות יותר זהירה, והוא היה צריך יותר להיזהר.
מי? היד?
או האחראים עליו, היו צריכים יותר לשמור עליו, כי אי אפשר להאשים את החיילים. אז עכשיו שוב, אני באמת מצד אחד אני לא רוצה לצייר את החיילים כאותו דבר כמו בן אדם שבאופן מודע יושב למישהו על הצוואר 10 דקות והורג אותו, לוקח לו את החיים, לבין החיילים האלה, אני כן חושב שהזעקה הדומה היא זעקה לזה שצריכים לקחת אחריות.
אוקיי.
גם אם אתה לא שוטר שישב למישהו על הראש 10 דקות.
מיכאל, אני מבטיח לך, אבל שאתה הולך להגיע לפה עוד פעם, okay. וזה יהיה על נושא אחר.
Okay.
זה יהיה נושא אחר.
אני בכלל רציתי שתסביר לי על פוליטיקה ישראלית. אתה מבין? אני באתי כי אני לא מבין בפוליטיקה ישראלית מספיק, ואז אני...
אז סגור. איך אתה ביולי? תבוא לפה ביולי, אנחנו נדבר על פוליטיקה ישראלית.
אני פה.
נדבר... שמע, תביא את נווה.
נווה.
תביא את נווה. כל פעם אני מגלה על בן משפחה אחר, והספקטרום הוא רחב בטירוף.
כן, כן.
כל הכבוד.
לא סתם, כן.
אז מיכאל, תודה רבה.
תודה, אני מקווה שדמרתי דברים הגיוניים.
אני רוצה, תשמע, אני מת לשים פה הרבה דיסקליימרים של חבר'ה, זו הייתה שיחה פתוחה, אם הצבענו אתכם, פשוט תכתבו לי, ואני מבטיח שאני אתווך לכם את הדעות שלנו אחרת. היה פה שיחה פתוחה, אז...
כן.
אני מקווה שיצאנו בסדר.
לגמרי.
תודה, אתם מאזנתם ליואב על החדשות, האורך הוא רום אטיק. תודה לאישי סוויסה על הביט. תודה למיכאל כהן שלא עשה לנו ביט. אתם יכולים להזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר כאן. אתם יכולים להגיב לנו בקבוצת כאן הסקטים. אתם יכולים לדבר איתי בטוויטר. תעזבו את מיכאל בשקט. אל תציקו לו, אבל תציקו לאיפה שאתם רוצים. להתראות.
להתראות, תודה רבה לך.